כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום וברכה, יובל.
שלום, מאיה.
אנחנו מתחילים עוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, רשת התרבות החדשה והמשובחת. אנחנו פה כל יום ב-12, ב-104.9 או 105.3 FM. אפשר להקשיב לנו גם באתר האינטרנט של כאן, וגם באפליקציה של כאן, עוד אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. התוכניות שלנו עולות לשם, אז אפשר גם להזין לזה כשרצים. אני מכירה אנשים כבר שרצים עם הפודקאסטים שלנו.
זה לא מעט אותם?
אני מקווה שזה משפר את הזמנים שלהם. את התוכנית הזאת עושות איתנו העורכת שירי לב-ארי, המפיקה אופרה הלחמי, והיום איתנו גם באולפן הטכנאי יאיר ניומן.
היום נדבר על תחרות הסיפור הקצר של מקור ראשון. נדבר גם עם הסופרת יעל טבת קלקסבלד על הספר המיתולוגי חשופים בצריח שיוצא מחדש עכשיו. את הספר כתב שבתאי טבת אביה.
הספר יצא
ב-1968, אחרי מלחמה.
נכון.
ויהיו עוד כמה דברים מעניינים.
היום זה תוכנית אבל בסימן מלחמה, נכון?
יש את התמה הזאת היום. איכשהו יוצא שתמיד יש לנו תמה.
לא, פשוט אנחנו מגיעים ליוני עכשיו, זה ששת הימים, מה אפשר לעשות?
נכון, מה אפשר לעשות.
זה גם הגול כזה, אז טוב.
אבל נתחיל אולי במה שמעסיק אותנו היום, קצת חדשות.
יש כמה עניינים חדשותיים.
כן.
אתמול אמרתי לך, כלאחר יד, כאילו כלום, שמת הסופר האמריקאי דניס ג'ונסון, שכתב את הספרים, השם של העולם, הבן של ישו, עץ ואשן, יצאו כולם בהוצאת בבל, ממש עכשיו יצא לאור ספר חדש שלו, לא לזוז. האיש היה בן 67, מת מסרטן, ואני אמרתי לך, שמעת שדניס ג'ונסון מת? ואתה לקחת את זה ממש קשה. אני לא ציפיתי.
לא צריך להגזים.
לא, אתה ממש היית כזה,
אני הייתי אמום.
היית דרמטי.
אני תמיד דרמטי.
נכון.
הספר הבן של ישו, שיצא בהוצאת בבל ב-2013, הוא אחד מקובצי הסיפורים הקצרים המעולים ביותר שנכתבו באמריקה, ואולי בכלל. הוא שם את ריימון קרבר בכיס הקטן.
Okay.
הוא אפל ועצבני ואלים, אין בו שום נמנום בורגני, אין בו תקווה, אבל גם אי אפשר להפסיק לקרוא. הרומן שלו, עץ אשן, שתורגם לעברית ב-2007, עסק במלחמת וייטנאם, אבל בעצם הוא ספר מלחמה גלובלי. והספרים שלו מכוננים, הוא כותב כמו שלא כותבים. עכשיו, הספר שיצא לא לזוז, פורסם בהמשכים במגזין פלייבוי. זה בן אדם שהוא, לכאורה, אני לא יודע, הוא גבר. ואני אמור, לא יודע מה, לסנוע את זה, אבל זה מדהים.
אני, פלייבוי.
מי מוציא רומן להמשכים בפלייבוי?
יש כאלה שקוראים בפלייבוי, רק את המאמרים, אנחנו יודעים את זה כבר. תראה, אני פשוט חשבתי, כמו שאני חושבת תמיד, כשמתים כאלה אנשים, שזה מאוד עצוב למשפחה שלהם, נגיד כמו קריס קורנל. ואנחנו כולנו נורא מזועזעים, בעיקר בגלל שדברים מהסוג הזה מזכירים לנו את מותנו המתקרב. כך שבעצם מדובר באיזה זעזות קצת צדקני, כי הרי את הספרים של ג'ונסון עדיין אנחנו יכולים לקרוא. קשר יומיומי לא היה לנו איתו, אז לא התגעגע עליו או משהו כזה, פשוט...
כן, אבל אנחנו מצטערים בגלל הספרים שהוא היה יכול לכתוב וכבר לא יכתוב. הוא יש איזה קורפוס של דברים שהוא עוד היה לו, מה, 20 שנה היה לו עוד לכתוב דברים. אפשר להקריק את הפתיחה של לא לזוז?
כן, לא לזוז זה הספר החדש, שיוצא עכשיו בבבל.
כן, נקרא כמה שורות לזכרו, נאמר?
לזכרו, לעילוי נשמתו.
ג'ימי לונדס בחיים לא היה במלחמה. אבל ידע שבטח ככה מרגישים שם. 18 חבר'ה בחדר אחד, ורוב, הבמאי, שולח אותם החוצה. שכם אל שכם, נעים להוראות המפקד ועושים מה שהתאמנו יום ולילה לעשות. ממתינים בשקט, בחשיכה, מאחורי המסך הכבד, שלפניו מנחה הטקס מספר בדיחת קרש, ואז, קבלו את חבורת הזמר, סורקי החופים מאלמברה, קליפורניה. והנה הם, מחייכים, אל האורות הלוהטים, ומבצעים את שני השירים שלהם. את רואה אפילו זה בסימן מלחמה.
כן, יצא ככה.
יצא ככה.
טוב, מלבד הדבר הזה, שהוא עצוב, אבל הנה, יש ספר חדש שלו, אז אפשר עכשיו בשבוע הספר, לקנות אותו ולקרוא אותו, לא לזוז. מלבד זה התבשרנו שעמוס עוז קיבל בשבוע שעבר בברלין את פרס אברהם גייגר, שמוענק לאישים, שהרימו תרומה יוצאת דופן לפלורליזם, והפגינו מחויבות רבה לפתיחות, אומץ, סובלנות וחופש המחשבה. הוא זכה שם לשבחים גדולים, ואולי אני לפעמים חושבת על עוז ועלינו, ביחסינו המורכבים, הישראלים עם עוז, שמדובר במקרה מובהק של אין נביא בעירו. כי אנחנו פה בארץ מאוד נהנים לחוות בו, בעמוס עוז.
כן, כבר דיברנו על זה, ואני יוצא תמיד המניאק.
המניאק.
הם מתים עליו שם בגרמניה, וזה לא לגמרי מדויק. הוא היה פעם נביא, אבל הוא כבר לא, הוא כבר לא. בישראל לעוז יש בעיה, חרף כל המאמצים שלו, הימין לא רוצה לנהל איתו כנראה את הדיאלוג שעוז נורא רוצה לנהל. השמאל לא מרגיש כבר שהוא מייצג אותו, שיש לו מה לתרום לדיון המדיני. וחוסר מחשבה זה דבר שמאוד חסר בספר האחרון.
חופש המחשבה.
מה אמרתי?
חופש מחשבה?
כן, חופש המחשבה זה דבר שחסר בספר האחרון שלו. שלום לקנאים. זה ספר קצת מקובע, אבל בגרמניה אוהבים את הליברליזם הזה, שהוא כמעט חסר רלוונטיות לחיים הישראלים יותר. הם מרגישים שאנשים שבטוחים שהפתרון בהישג יד הם התקווה. ותכף אנחנו נדבר על כמה סופרים אחרים מרשימת הניו יורק טיימס על ספרי מלחמת ששת הימים העכשוויים. נראה אולי שהתקווה היא דווקא אצל אנשים שבטוחים שאין מוצא.
אופטימיות מעל הכל.
נסיים במשהו באמת אופטימי.
עוד סופר שאתה אוהב.
עוד סופר שאני מאוד אוהב, ואני לא בטוח שגם את שמו אני אצליח לבטא. קארל אובה קנאוסגארד, הנורווגי, שכתב את האפוס רב הכרכים המאבק שלי, זכה בפרס ירושלים, ויקבל אותו במהלך יריד הספרים בירושלים. מדובר בפרס של $10,000.
היריד יתקיים ביוני, במקביל לשבוע הספר בעצם, שבעיניי זה נורא עצוב, אגב, אבל נדבר על זה באיזה תוכנית. פעם זה היה בפברואר, ועכשיו העבירו את זה פתאום ליוני.
זה שווה, שווה לדבר על זה.
כן.
אבל זה מאורה משמח. אני גם שמעתי ששמועה שבשבוע הספר הוצאת מודן סוף סוף תוציא את התרגום של הכרך השלישי של האפוס הזה, מתוך שישה אם אני טועה, נקרא Boyhood Island, אחרי מוות במשפחה וגבר מאוהב שכבר תורגמו.
זה קצת גרפומניה, אתה לא חושב?
ככה נכנסתי לזה. אתה אומר לצלך, מה יכול להיות מעניין בן אדם שכתב שישה כרכים, שבו מתאר כל פרט מהחיים שלו, אבל הוא סופר ענק, כל השבחים מגיעים לו, ומי שלא קרא עדיין חייב. אני לא משתמש הרבה בביטוי הזה, אבל זה באמת יצירת מופת. דווקא אחד הדברים שמרשימים פה זה הדקדוק בפרטים. כל פרט מינורי אצלו מצטרף לתיאור בלתי פוסק ואובססיבי של כל פרט ופרט בחייו, וזה לא היה אמור להיות מעניין בשבילנו, אבל הוא מפרט באיזה צבע היו המכנסיים שלו, כשהוא יצא למסיבה עם אלכוהול שהוא השיג בניגוד לחוק כשהוא היה נער. אבל אחרי כמה זמן אתה מבין שמה שהיה נדמה לך כמהלך מרשים של הזכרות חייב להיות מומצא, אף אחד לא זוכר כל כך בפרטים, אבל בשלב הזה אתה כבר מחור לו. אתה כבר מרגיש שהחיים שלו, לכאורה מארג מתיש ותרחני של מיליון ואחד פרטים זניחים, מעורר בך רגשות חבויים על החיים שלך. וההבנה שהוא בודה את זה היא חתיכת אגרוף. פתאום אתה מבין שגם הכאבים שלך מבוססים על בדיה. וזה לא נעים, ההבנה הזאת, זה לא נעים בכלל, אבל זה הכרחי, בשביל זה יש לנו סופרים כמוהו.
טוב.
התבשרנו לאחרונה שהעיתון מקור ראשון נכנס לביזנס של תחרויות סיפורים.
נכון, אנחנו מדברים פה על תחרות הסיפור הקצר של מקור ראשון והוצאת כנרת זמורת דביר על שם אופרה אליגון לשנת תשעז, בהשתתפות מכון ההקשרים ובית הספר לכתיבה המגירה. מה שהם כותבים בקומוניקט, שהתחרות היא בסימן מביקורים לאסיף.
נחמד.
התחרות מתחילה בשבועות, עכשיו הוא מסתיימת בסוכות. מבטיחים תחרות ייחודית, פרס כספי, מלגה ללימודי כתיבה, פרסום בעיתון ארצי, שזה מקור ראשון, ומקום של כבוד באסופת סיפורים קצרים לצד טובי הסופרים בארץ. זה בעצם השנה השלישית של התחרות הזאת, שעד היום קיימה אותה הוצאת כנרת זמור הדביר. ועכשיו עיתון מקור ראשון מצטרף לעניין הזה. השאיפה המשותפת היא לעודד כתיבה בסוגת הסיפור הקצר, חדה, תמציתית, נוגעת ומדויקת, כתיבה עברית ששפתה יונקת משורשי התרבות והמסורת היהודית, ומתחדשת בהקשרי הישראלים ועם תרבות העולם.
לדברי המארגנים, גם הסיפורים הזוכים יפורסמו במוסף סוכות של העיתון מקור ראשון, באסופה 20 סיפורים.
וחוץ מזה באסופה.
ובאסופה, נכון, ובאסופה של 20 קצרים, 2017, לצד פרי איתם של מיטב הסופרים העבריים. כלומר, לצד הסיפורים הזוכרים, התפרסמו גם סיפורים של אמיר גוטפרוין, תקלה קידר, אלמוג בהר, נורית זרחי ועוד.
עכשיו, הדבר ייחודי כאן, בעיניי, שמתי לב בקומוניקט, זה, אני עושה מין קריאה ביקורתית של קומוניקטים.
זה חשוב מאוד לעשות קריאה ביקורתית של קומוניקטים.
אוקיי, עוד דבר חשוב פה זה ששמם של שופטי התחרות, גלוי. בדרך כלל זה לא קורה ככה, בדרך כלל לא יודעים מי השופטים, כדי שלא ילחצו עליהם וכל הדבר הזה, ופה השמות גלויים, יש לנו את יושבת ראש ועדת השיפוט, הפזמונאית, הסופרת המתרגמת תלמה אליגון רוז, פרופסור יגאל שוורץ, רוני סומק, נועה מנהיים, אלמה כהן ורדי, ודוקטור שמואל פאוסט, שהוא ראש התוכנית לתואר שני באגדה במכללת אפרטה, ועורך מוסף הספרים של עיתון מקור ראשון, אז בוא נדבר איתו. שלום לך, דוקטור פאוסט.
שלום.
שלום לפרופסורים המכובדים.
תגיד, שמוליק, במה אתם שונים בעצם מתחרות הסיפור הקצר של הארץ? זאת אומרת, מה, אני מניחה שאתם רוצים לעשות את זה קצת אחרת.
אנחנו לא חושב, קודם כל, אתם יודעים, אמרתם את, את, את הכל או את, או את הרוב בקריאה הביקורתית של הקומוניקט.
אוקיי.
Okay. באמת, הוצאת כנרת, מורה דביר, שכבר שנתיים עשתה את, את התחרות הזאת וזכתה למאות רבות של סיפורים שהגיעו לתחרות, בחרה בנו במוסף שבת של מקור ראשון לבמה, מהיום והלאה לתחרות הזאת, ואנחנו מאוד שמחים על שיתוף הפעולה הזה. אני לא חושב שאנחנו מגדירים את עצמנו אל מול או לעומת התחרות של עיתונים אחרים, או עיתון הארץ. אנחנו חושבים שהסוגה הזאת של סיפור הקצר צריכה לקבל את הכבוד הראוי לה. הכבוד הראוי לה מתקשה לפעמים לבטא את עצמו בממש הוצאה לאור של ספרים כרוכים, נכון. מה שכרוך. אבל הבמה הטבעית הייתה תמיד עיתונים, ירחונים, כתבי עת. כל הסופרים הגדולים, גם לפני שחיברו רומנים, התפרסמו בסיפורים הקצרים שלהם בעיתונים וכתבי עת. וזה ממש המקום הטבעי להם. ואצלנו אנחנו מאוד שמחים לעשות את זה, לצד כמובן עיתונים וכתבי עת אחרים, שגם אצלם מתפרסמים סיפורים קצרים.
אתם מצפים לתכנים ספציפיים בסיפורים האלה?
כי עדיין אתה, בעצם מה שכתוב פה זה שאתם מצפים ל... יש כאן שורשי התרבות והמסורת היהודית, ובכל מקרה בטח המודעות אצלכם בעיתון יביאו סוג אחר של כותבים וכתיבה.
אז שני דברים לחוד, משום מה קפצה לך, לא משום מה, אבל קפצה לך לעין המסורת היהודית, אבל בעצם השורה הזאת אומרת את כל הזה, ברגע שמדברים על כתיבה עברית, אז השפה שלה, כמו שכתבנו שם, יונקת מהתרבות והמסורת היהודית, וגם בהקשרים הישראליים שלה, וגם בהתכתפות שלה עם תרבות העולם.
כן.
כלומר, זה המשפט המלא, אם כבר מנתחים ביקורתית את הקומוניקה, ו... זה הכל קיים שם, שכותבים בשפה עברית, זה מה שאתה רוצה לראות, את השורשים שממנה היא ינקה, ואת ההשפעות ההדדיות שלה עם כל העולם שסביבה. אין לנו, אנחנו לא מכוונים איזה חץ, ספרות זה ספרות, אומנות זה אומנות, אנחנו לא מכוונים חץ לאיזה סוג כתיבה או נושאים שזה, בעבר בשנתיים האחרונות של התחרות הזאת, לפני שאנחנו היינו ללבמה, הגיעו וזכו והתפרסמו סיפורים מכל מיני, בכל מיני נושאים ועניינים, ואנחנו סקרנים לראות מה יגיע הפעם.
עכשיו, העובדה שהשופטים גלויים, שכתוב מי הם, זה לא, אתה לא חושש שלחצו עליך? תתחיל לקבל מיילים ו-SMS'ים בלילה?
אני מודה שלא נתתי דעתי
לזה. לא חשבת על זה, אה?
לא חשבתי על זה. את כשופטת מוסוות ותיקה.
נכון.
מהירה את עיניי. לא חשבתי על זה, אבל לא, אני לא חושש מהעניין הזה, והלוחץ ייפסל.
אוקיי, זו שיטה טובה. זאת שיטה טובה.
קשוחים, קשוחים.
לא, זה הגיוני גם.
לגמרי הגיוני.
בבלות המוח.
ההבדל הוא גם שבבמות הנכבדות שאת שפטת בהן, המועמדים הם סופרים, מוכרים, וידועים. אני חושב שזה מצב קצת שונה, משל האנשים ששולחים ברטט ובחשש את פרי הביקורים, מעלים את פרי הביקורים, אם אנחנו ערב חג הביקורים שלהם ככה בקדושה ובמלווים ביראה את הסיפור שלהם, שולחים אותו ומבקבים לכל טוב, הם לא במערכת, אני חושב, המיוחצנת הזאת שמפעילה לחצים.
כן, אתה צודק.
וכן, לא חושש מזה, מקווה שזה לא יהיה ושתהיה תחרות טובה והוגנת. שבאמת מה שמיוחד בה זה מלבד שאנחנו כמובן ניתן לזה את הבמה, ולא רק לזה, אלא גם לסיפורים אחרים מתוך האסופה, זה האסופה שההוצאה תוציא לאור, שבאמת זוכים האנשים האנונימיים והביקוריים האלה להופיע לצד שמות, כמו שציינתם, של גוטפוינד או זרחי או דרור שמעוני או אלמוג בהר ואחרים.
נכון, ובכלל לצאת, לצאת לאור זה...
זה יוצא לאור, זה יוצא כספר בסופו של דבר, וזה זוכה לחיי נצח גם בצורה הזאת.
יפה. אוקיי, אני מאוד מודה לך, דוקטור שמוליק פאוסט.
תודה רבה לך.
בהצלחה.
שיהיה בהצלחה. אני
באמצע הורדה לדפוס של גיליון משובח לקראת שבוע הספר, שאנחנו באמת נקדיש אותו, הגיליון שיוצא ביום שישי הזה של מוסף שבת במקור ראשון, אנחנו נקדיש אותו, לא מעט ניגע בנושא הזה של סוגת הסיפור הקצר, בכל מיני רעיונות וכתבות, וגם הרבה דברים... טובים ומעניינים אחרים לכבוד החג.
אנחנו נקרא את זה.
תשלחו לנו עותק, אולי נגנוב לכם אייטמים.
כן, בדיוק.
אין לי ספק שאתם מנויים על העיתון.
ברור, ברור. תודה רבה, שמוליק.
תודה לכם.
להתראות.
ביי. יובל, אנחנו היום נקדיש חלק ניכר מהתוכנית שלנו למלחמת ששת הימים. זה יקרה בעיקר דרך הספקטרום של הספר חשופים בצריח של שבתאי טבת, שיוצא עכשיו מחדש לכבוד 50 שנה למלחמה. הספר הזה ראה אור לראשונה בשנת 1968, ואני חושבת שזה לא יהיה מוגזם לומר שהוא הקול של דור. נדמה לי שלא היה בית שבו הספר הזה לא היה על המדף. אנחנו נדבר על כך עוד מעט עם ביתו של שבתאי טבת, הסופרת יעל טבת קלגסבלד. אבל ראשית, אנחנו נתחיל בפינה שלנו, ההיסטוריה תשפוט, אתה הלכת לארכיון בית אריאלה.
כן. הלכתי לראות, אנחנו בפינה שלנו, ההיסטוריה תשפוט, אנחנו מסתכלים על הדרך שבה התקבלה יצירה שנכנסה לקאנון בזמן אמת. אבל לפני שמגיעים לאיך שהתקבלה בזמן אמת, האמת היא שהפעם, איך שהתקבלה בזמן אמת, זה רק חלק מהסיפור. צריך לדבר על האטמוספירה שבה הספר הזה נוצר. הספר הזה בעצם נכתב כשישראל כבר מוצפת בספרי מלחמה על מלחמת ששת הימים.
ואלבומי ניצחון.
אלבומי ניצחון, אפילו ספרי בדיחות וחידודים נרכשו בעשרות אלפים כל אחד. הספר הזה נכתב, האמת, קצת מאוחר, הוא כאילו לקח את הזמן.
כי זה ספר רציני.
זה ספר רציני, בדיוק.
כאילו, זה לא צחוק.
אבל היו הרבה אנשים אחרים שעשו עבודה פחות רצינית, ורצו ישר לצאת. זה קורה גם עכשיו לפעמים אחרי מלחמות.
אחרי מלחמה, חודשיים, פתאום יש ספר. קצת מוזר.
כן, כן. ובדרך כלל זה באמת ספרים שהיה ראוי שהתבשלו עוד קצת. אז הוא התבשל יותר מאחרים. הקהל הישראלי היה צמא לזה בטירוף. למעשה מצאתי מאמר מדהים כשחיטטתי בארכיונים של עידית זרטל מנובמבר 68 שפורסם בדבר שנקרא ספרי השלום לא הפסידו.
זה הכותרת של המאמר.
זה הכותרת של המאמר. אולי נקריא קצת, לא תכננתי להקריא, אבל זה פשוט מאמר מדהים.
אוקיי.
מתחיל ככה. אין עושים מלחמה כדי שהספרות שלה תביא קוראים גם אל ספרות אחרת, אבל בדיעבד זה קורה. אחרי המלחמה ידעו הוצאות ספרים וכותבים חרוצים וזריזים, ימים טובים. יותר מ-100 ספרים ואלבומים יצאו לאור מאז יוני 1967 ועד היום. ספרו של שבתאי טבת, חשופים בצריח, יצא ביותר מ-10 מהדורות, כ-70,000 טפסים. זה נכון לנובמבר 68.
כן, הוא כן, מחר אחרי זה 200,000. עוד...
כן. Mm-hmm. זה מדהים בגלל ש...
אני מבינה שגם עמוס עוז מצוטט שם ב... מאמר הזה?
תכף נגיע לעמוס עוז, אבל לפני עמוס עוז, האנשים החשובים של אותה תקופה, מוכרי הספרים, הם אומרים שאילו לא היו מוכרים ספרי מלחמה, הם יוכלו לסגור את החנויות שלהם בשלב הזה. את הספרים הרגילים, ספרי השלום, כפי שהם מכונים בכתבה, הם העבירו כאילו למדפים האחוריים, החלונות ראווה...
אגב, היו... זה מקסים בעיניי של הספרים הרגילים, שהם לא ספרים על ששת הימים, הם קוראים ספרי השלום. כאילו, מה?
זה מאמר באמת שמי שיכול למצוא אותו כדאי לקרוא אותו את כולו, אנחנו לא יכולים לקרוא את כולו, אבל כאמור, ציטט, הזכרת את עמוס עוז, הוא מצוטט במאמר כמי שאמר שאם לא היה מסיים את מיכאל שלי לפני המלחמה, כנראה לא היה מסיים אותו בכלל וגם לא מפרסם אותו,
כי זה לא על מלחמה, כאילו זה לא על ששת הימים.
כי זה לא מתאים, וזה לא מתאים, וזה באמת כנראה איזה מעצור יצירתי, אתה רואה את השטף הזה, כולם רצו להוציא ספרים על המלחמה. עכשיו, חשופים בצריך מגיע קצת אחר כך, ובאמת יוצר אימפקט מדהים בגלל הרצינות שלו, בגלל היסודיות שלו. זאב שיף כותב בהארץ באפריל 68, מבחינות מסוימות זה הספר הטוב ביותר שנכתב עד כה על המלחמה, חיפוש שקט אחר הסוד, שבעזרתו חושלה פלדת האנוש בגייסות השריון. שמואל סגב כותב במעריב במרץ, גם כן 68, ללא ספק מן הטובים ביותר, בנוי על יסוד חקירה אישית ומחקר מעמיק.
כן, זה באמת, זה בדיוק. בגלל זה גם לקח זמן להוציא אותו, כי זה, אתה רואה שזה ספר...
אבל היו גם...
עבדו על הספר הזה.
היו גם בעיות. היו גם בעיות שנראו מהתקופה שלנו, מהעתיד. יש מאמר נהדר, חשופים בצריח ושיח לוחמים, קצירי זהות מתפצלים, שני ספרים מכוננים, של אלון גן מ-2008. הוא מתאר כיצד, כיצד שיח לוחמים וחשופים בצריח השפיעו כל אחד בדרכו על הזהות הישראלית. עכשיו, הוא טוען שחשופים בצריח צמח מתוך אתוס הצבר. וככזה הוא כונן את האדרת הגנרלים, את שחרון הכוח, מצטט את טבט בעצמו, שאומר בריאיון, נדמה לי ב-98, שהספר הזה היה בעיקרו הנחת רווחה לתגלית הבלתי מתמוטטים, באוגדה ובחטיבה 7. ובאותה נשימה גם הבעת תודה להם ולעוז רוחם. וגן כותב, מאז אוקטובר 1973, נתפס הספר חשופים בצריח כאשם בתרומה ממשית להילת הגנרלים המסנברת שגרמה למחדל, למלחמת המחדל ביום הכיפורים. נתפס כאחד מזורעי זרעי השעננות השחצנית בזיכרון הקולקטיבי נחרת קו מקביל בין חשופים בצריח לפולחן הגנרלים. זה כבר ביקורת מאוד קשה. הקטע הוא שזה זוהה כבר בזמן אמת. זאב שיף כותב בביקורת שלו, הגנרלים אצל טבת תוארו כענקים אגדתיים שקפצו אלינו ישר ממיתוס האלים. אין צורך להופכם לאלילים, כפי שמצטייר מהספר. זה מאוד מעניין שהוא הצליח לעמוד על זה כבר בזמן אמת. לקח הרבה זמן שזה יתמקם. הספר הזה הפך להיות מדבר שהשתוקקו אליו, שמוכיח את הכוח שלנו ואת העוצמה של צהל, לדבר ממש 6 שנים אחר כך, לספר שכונן את המחדל הגדול.
אתה קצת נסחפת פה, אבל בסדר.
זה התיאור.
ספר שכונן את המחדל הגדול?
לא, כונן את האדרת הגנרלים שתרמה למחדל הגדול. סליחה. דבר אחרון שנתקלתי בו היה טקסט מאוגוסט 68 של אליהו אגרס בדבר, תחת הכותרת מגמות מזיקות ומסוכנות בספרים על מלחמת ששת הימים, שבו הוא מאשים את טבת שיצר חציצה הרסנית בין החיילים לעורף. הוא
כן, כותב,
נזק חינוכי עצום תמון במגמה של המחבר לתאר את האוכלוסייה האזרחית יוצא הגלויות כציפור עלוב וחסר ישע לעומת צהל הגיבור רב התושייה המנצח. כותב שאצל טבת יש סילוף חמור של התנהגות האוכלוסייה האזרחית בימי הכוננות. שיף, אגב, כתב גם על זה. הוא כתב דווקא שבקטעים על הכוננות הצליח המחבר להמחיש את הרגשת החידלון שאפפה באותם ימים את העם עם כל המשמעויות האסוציאטיביות בקשר לשואה. הם לא מסכימים.
אני דווקא נוטה להסכים עם שיף במקרה הזה. זאת לא חוכמה, אבל ממרחק של 50 שנה, אני ברור שהמדינה הזאת הייתה בהיסטריה ותחת תחושה חריפה של קיליון, וחשבו שהכל הולך להיגמר כאן, ונראה שאגרס נעלב מתוות שכתב על ההיסטריה של העורף, אבל ההיסטריה הייתה אמיתית. היום פשוט כבר אנחנו לא הפסקנו להתבייש בזה שאנחנו מפחדים, אבל כנראה שאגרס עוד אסור היה להגיד את זה. אנחנו עדיין נשארים בחשופים בצריח,
בהחלט
שבתאי טבת. איתנו הסופרת יעל טבת קלגסבלד, ביתו של שבתאי טבת. שלום יעל.
שלום שלום, כל הכבוד על הקלגסבלד.
עבדנו על זה,
התאמנו לפני השידור.
יעל, את הבאת מחדש לדפוס את הספר הזה של אבא שלך, שיצא ב-1968, שלא יהיה מוגזם לומר עליו שמדובר פה בנכס צאן ברזל, ועדיין, אם אני מבינה נכון, את כן ערכת בו קצת שינויים, בעצם ערכת אותו קצת, נכון?
נכון, אבל השינויים היו מאוד מאוד מינוריים. השינויים התחילו מבחוץ, בקריחה.
אוקיי. Okay.
שלאור העובדה שזה ספר שיצא באמת בהמון מהדורות, כל פעם מישהו אחר כתב על הקריחה את ההתרשמות שלו מהספר, אם זה חיים גורי או איתן עבר או יגאל ידין ועוד הרבה אחרים. והייתי צריכה להחליט את מי אני שמה על הקריחה הפעם.
כן. Okay.
ולתדמתי הסבירו לי שחלק גדול מהאנשים שהיו בשבילי סמלים לא אומרים שום דבר לאף אחד היום לצערי. והייתי צריך, כן,
זה מפתיע.
הפתיע גם אותי, ואמרו לי בואי נעדכן את זה.
כן.
והחלטתי לעשות בחירה מאוד צרה, רמטכ"לים, שחלקם היו גם שרי ביטחון.
אוקיי.
אז זה מבחוץ.
אוקיי.
הוצאת הציטט על הדש הייתה סיפור בפני עצמו, ולכתוב את הביו הקצר של אבא שלי, זה גם השתנה מאז חשופים בצריח של 1968.
אבל יש איזה שינויים שעשית בתוך הספר עצמו, בטקסט,
כן,
עברית?
אבל לא, לא, בטקסט ככה. מאחר וזה ספר שירד לדפוס בסדר, היו לפעמים דפים שהיית קורא ואתה לא היית מבין למה מתכוונים, מכיוון שכנראה נפלו שורות מלמעלה למטה. אז זאת הייתה ממש תעלומה, מה השורות האלה עושות פה, למה זה פה, זה לא עושה שום היגיון. אז ללכת למקום הזה ולסדר את כל המקומות שיהיו הגיוניים. זה אני אפילו לא קוראת לזה עריכה, זה פשוט היה לסדר את זה.
אוקיי. עכשיו, אני...
היו כמה מילים שהופיעו בטקסט שאמרתי, אין מצב שמישהו יודע מה...
זהו, זה עברית שכבר לא מדברים אותה.
נכון, בעצם. אחת כן. מהם הייתה המילה פרור.
פרור?
פרור. פי א' ריש ועברית.
כן.
למעשה קדירה. זה הופיע איזה שלוש פעמים, וחשבתי, לא יחסו עליי אם אני אהפוך את זה למגיש יותר.
נכון.
המילה השנייה הייתה שעד היום באמת אין לי מושג מה זה ולמה זה שם, ועשיתי הקש הגיוני, המילה היא אפולים, וזה הופיע בהקשר של אפולי בטון. אפולים, אם אתם תעשו גוגל, זה תחורים.
אולי זה הומור של אבא שלך.
את יודעת מה? שיכול להיות שזה היו דירות בטון עם חורים בפנים.
כן, זה הדימוי שהוא השתמש בו.
אבל היו גם דברים מהותיים בספר המקורי. דיברנו מקודם על קצת על האופן שבו הוא התקבל. נדמה לי שאבא שלך בעצמו אמר שהצנזורה שחייבה אותו גרמה לדמות של גורודיש להיות יותר חיובית ממה שהוא התכוון. יכול להיות שהייתם יכולים קצת לתקן את העוול הזה במרחק השנים.
תקשיב, א', ממש נשמע לי, אני לא יודעת איפה הוא אמר את זה, אבל זה נשמע לי ממש לא הגיוני שהוא יגיד כזה דבר. אחד.
אוקיי.
שתיים, זה ממש להיכנס לבן אדם לטקסט, ובוא אני אגיד לך, אבא שלי או מישהו, שהורידו לו את הידיעה, היה זה דיון של שעות. אז כאילו להתחיל להציע חיים בגורודיש, נשמע לי משהו שהוא בכלל לא על הפרק. אגב, אחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי, אני מאוד הלכתי עם גורודיש א' וגורודיש ב' בראש, וגורודיש וגורודיש וגורודיש, וקראתי את הספר, באמת ממקום ממש של עיניים מופתעות וטריות, כי מצאתי שבצד המקומות שבהן גורדיש מגיע עם המכונית שלו ומעיף ענן אבק על כל הטנקים ומרתק את כולם, מצאתי מקומות נורא 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 יפים. עוד פעם, אני נכנסת רק לרמת הכתיבה ולא לניתוח האישיות של, כן. של גורדיש. קטע שיש לו פקידה שיוצאת עם צנחן, והוא ממש לוקח את זה באופן אישי. למה יוצאת עם צנחן? והוא יכיר לשריונר. אגב, השיחה הזאת נערכת דקה מפתיחת המלחמה. כל מיני דברים כאלה.
יעל, אני רוצה לשאול אותך, את בעצמך סופרת, אוקיי? ומעניין אותי, לא לא לא, אני יודעת, ומעניין אותי היחסים שלך העכשוויים עם אבא שלך שנפטר כמובן, אבל עדיין כאדם כותב, מה למדת עליו מהעיסוק בספר הזה שלו?
אני חושבת
כרגע, במרחק השנים?
בואי גם נצא מנקודת הנחה שמאובייקטיביות אין כלום.
כן.
אוקיי, נצא משם. באמת היה לי נורא מעניין לקרוא אותו ככותב. דבר ראשון, הוא בא מעיתון הארץ. השפה של עיתון הארץ, שהיא שפה מאופקת.
הייתה. הייתה פעם, זה עבר לה.
אוקיי. אבל זה נכתב לפני 50 שנה.
כן, כן, נכון.
אוקיי. אז זה עדיין נכתב בשפה ההיא של עיתון הארץ.
כן.
שהיא מאופקת, שהמילה אני לא מופיעה בה, אלא מופיעה במי אתה בוחר לתאר ואיך. וחשבתי שיש המון יופי גם בזה שמראש נותנים לך כלי מאוד מצומצם ומדוד, ומהצד השני יכולת נדירה להבחן כחוט השערה. וגם עם המון הומור. המון הומור במקומות שאין כל כך הרבה הומור במלחמה. יש רגעים מזויים וסוריאליסטיים. וחשבתי שפשוט הכתיבה היא נפלאה. חוץ מבמקום אחד שהדהים אותי, שם ממש פגשתי את אבא שלי, וזה היה מפגש מדהים. ובפרק ההצטרכו ההורים ללכת, הוא בא הביתה לפני שהוא יוצא, יורד ומצטרף לאוגדה, והמילים שהוא משתמש בהן הן כל כך גבוהות, כל כך רגשניות. זה אולי עיתון הארץ של עכשיו.
כן, כן, בדיוק.
משהו נורא גדול, נורא היסטורי, רגשי, רגשני, אפילו שם הפרק, ההצטרכו ההורים ללכת, והבומבסטיות הזאת הייתה בשבילי הפיינוח של זה היה מילים של אדם שכותב גוף ראשון לחיים, שממש לא רוצה שהכותב המנוסה שבו יאפק אותו, ושם עובר הפחד. המחשבה שהוא לא יראה יותר את ילדיו או שמשפחתו לא תראה אותו שינתה לו את הכתיבה, ופתאום היה משהו כל כך חי בקטע הזה, ובשבילי זה לא מרגש, כי זאת הייתה הצצה שלא הייתה יכולה להיות לי אז על אבא שלי, ופתאום הנה הוא בא חי מהטקסט.
לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אישית. אבא שלך הוא שבתאי טבת. אני מבינה שבן דוד של אמא שלך זה נתן אלתרמן, נכון?
נכון, נכון.
אז זה, את כסופרת, זה לא עושה צל כבד עלייך קצת?
מה פתאום צל? זה אור.
זה אור.
זה, זה מאורות.
נכון, אוקיי.
אז זכיתי שיהיו לי מודלים ענקיים.
אוקיי, יעל, אני מאוד מודה לך על השיחה
אני
הזאת.
אני מאוד מודה לכם.
להתראות.
תודה רבה.
להתראות. ביי ביי. ביי. ביי.
אנחנו נשארים במלחמת ששת הימים. נתקלתי בכתבה מעניינת של הניו יורק טיימס, שכתב גל בקרמן, ממפה את הספרות העכשווית שנכתבת על ששת הימים, מלחמת ששת הימים. הוא מזכיר שיט את הפרויקט של מייקל שייבון ואיילת ולדמן, שהביאו לארץ סופרים שונים וריכזו את ההתרשמות שלהם. נקרא ארץ הזיתים והאפר.
שיוצא עכשיו גם בספרה, בעברית.
כן.
יוצאת עליית הגג.
עליית הגג. אוקיי. הוא מספר בכתבה הזאת כיצד הספרים שהוא יזכיר בכתבה שתכף נדבר עליהם בעצם אומרים שהאפשרות להיפרדות נקייה, כמו שכולנו מפנטזים לפעמים שנוכל לעשות, חלקנו, אחרים אולי לא, אבל היא נעלמה. למי שכן כן. מפנטז, כבר לא.
איזה ספרים למשל הוא מזכיר?
הוא מזכיר את The Six Day War, The Breaking of the Middle East של דוקטור גיא לרון. גם הוא מזכיר ספר מצוין שאנחנו מאוד אוהבים, הארץ מעבר להרים של ניר ברעם. עכשיו יוצא באנגלית, נדמה לי שגם אמור להיות מתוסרט.
יש סרט, לא, זה סרט דוקומנטרי.
סרט דוקומנטרי.
תגזים, כן.
הוא מזכיר עוד ספר נוסף שנראה מאוד מעניין. השפה היחידה שהם מבינים, אני עושה תרגום חופשי של השמות באנגלית, של הכותב נייתן תורו, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון.
זה לא משנה, מה הוא טוען? הוא
טוען שהמצב הנוכחי יימשך לנצח בלי הפעלת כוח מסיבית על שני הצדדים, כוח פוליטי או כוח צבאי. שבעצם המצב הזה משמר את עצמו כל הזמן. מעניין אם יתרגמו אותו.
אוקיי.
ספר בשם בתי המלח של סופרת פלסטינית אמריקאית הלה עליאן, אני גם מבטא מקווה שאני מבטא את זה נכון, נשמע מאוד לא שגרתי באופן שבו הוא מתאר את מה שקורה למשפחה פלסטינית אחרי המלחמה. וספר חדש של רג'ה שחדה, שהספר שלו טיולים בפלסטין, תורגם בעם עובד לפני כמה שנים, נקרא Where the Line is Drawn, A Tale of Crossing, Friendships and 50 Years of Occupation in Israel-Palestine. הוא מדבר על הביקורים שלו בישראל, על הדרך שעוברים
אותם. תשמע, אני לא קראתי את הספרים האלה מלבד את הספר של ניר ברעם, ואני חייבת לומר שמה שלמדתי מברעם באופן עמוק, כלומר, זאת התובנה הכי עמוקה, זה עד כמה אנחנו משלים את עצמנו כשאנחנו בכלל מדברים על 67, כעל איזה מקור של הסכסוך, כעל המקום שבו התחילו הבעיות שלנו והמקום שבו הן תסתיימנה. אני, כשגמרתי את הספר של ניר ברעם, השיחות, הוא מנהל שם שיחות עם כל הצדדים, מה שנקרא, אני הבנתי שהסיפור תמיד היה ותמיד יהיה 48. חוסר הרצון שלנו להתמודד עם זה לא ישנה את העובדה הזאת. העניין של הפלסטינים הוא ב-48, והעניין שלנו הוא ב-48, וזאת הבעיה הקשה,
כי זהו, הטענה,
48, אתה יודע, זה מה שהימין גם תמיד אומר, ב-48 זה יפו, חיפה, וכן.
זה מעניין, כי כאילו אומרים שהרוב המכריע בישראל מתעניין ב-67, כמו שאת אמרת, אבל מבחינה תרבותית אני קולט משהו אחר. הספרים הישראלים שמזכירים ברשימה הם בעצם ספרי עיון, בעוד שהספרים הפלסטינים הם קרובים יותר לפרוזה או מין ממוארים כאלה. נכון שניר ברעם הוא סופר פרוזה והוא מתאר את זה בצורה מאוד פרוזאית, את הדברים שאת מתארת, אבל זה בכל זאת ספר עיון. אני תוהה אם כותבים ישראלים צעירים לא רוצים לעסוק בפרוזה שלהם בדבר הזה, במלחמת 67, שלכאורה היא כן הדבר שמעניין אותנו, ולכאורה הרוב בישראל רואה בדבר הזה את הפתרון. אז כנראה שגם 67 לא מעניינת אותנו, מבחינה תרבותית לפחות. דיברנו מקודם על הדרך שבה חשופים בצריך הפך מהר ממניפסט של כוח למשהו שמייצר את שיכון הכוח, אבל נדמה שאף אחד מהצדדים האלה לא מעניין את הכותבים הצעירים של היום. אני מאוד מחכה לסופר צעיר שיטפל במה קרה מאז 67 לתרבות שלנו, לצעירים שבינינו, איך אנחנו רואים את העתיד. אם כי למדנו מפרופסור מיכאל גלוזמן שלפני כמה תוכניות, עוד כשעשינו פודקאסטים, שגם התעלמות מוחלטת ממשהו זה הצהרה. אולי ההתעלמות הספרותית הנוכחית הזאת, הצעירה מ-67, היא הצהרה של הסופרים העכשווים.
טוב, אולי אנחנו נשאר עם המחשבה הזאת, כי אנחנו עם הרבה הצער צריכים להיפרד.
כרגיל לא הספקנו את כל מה שרצינו לעשות היום.
נכון.
אנחנו נגיד שאנחנו פה בימי ראשון עד רביעי ב-12, מחר אנחנו עושים תפנית חדה, נשדר תוכנית מיוחדת לחג השבועות, דווקא בשעה 9 בבוקר. נערך את הסופרת, שרה בלאו. אפשר יהיה להקשיב לנו בתדר 104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. את התוכנית הזאת עשינו ביחד עם העורכת שירי לב-ארי, המפיקה אופרה לחמי והטכנאי יאיר ניומן. תודה לכם. תודה.